בית אופטימי הוא בשאיפה אופטימי. בית אופטימי זה כמו להגיד ארץ נהדרת. הארץ לא תמיד נהדרת, והבית לא תמיד אופטימי, אבל זה מה שיש לנו, ועם זה ננצח. ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט הבית האופטימי. היי, אני שירלי, מחברת הספר הבית האופטימי, שהוא מדריך רגשי ומעשי לטיפול בבית. אני גם מרפאה בעיסוק, מנחת קבוצות בתחום בריאות הנפש, מסדרת בתים ומעצבת פנים. הפודקאסט הזה מתעסק בבתים שלנו, בקשר שלנו איתם, איך לעשות אותו יותר טוב, יותר קרוב, והוא מתאים גם למי שטוב להם עם הבית, וגם למי שמאתגר להם איתו. זה פודקאסט על הבית הפיזי והרגשי. אני מזמינה אתכן ואתכם לבלות איתי, לחשוב איתי, להתלבט איתי, מי יודע, אולי זה יניע אצלכם משהו מבפנים. יאללה, בואו נתחיל. אז נתחיל היום בזה שאני אקריא לכם הודעה שכתבה לי המאזינה א'. ובכן, אז המאזינה א' אומרת, שיר לי שלום, לאור העובדה שאת כל הזמן מזמינה לכתוב לך, כן, אכן כן, להגיב לך וכדומה, החלטתי לשתף אותך שלפני מספר חודשים רכשתי את הספר שלך, והיא מספרת על הספר, ואז היא ממשיכה, אני גם מקשיבה לפודקאסט שלך, שמעתי את כל הפרקים, וזה הפודקאסט היחיד שאני מקשיבה לו בקביעות, וכו וכו, הרמות על גבי הרמות, שזה נחמד ואני מאוד מחבבת את הסגנון. ואז החלק שאותו אני רוצה להתמקד בו כרגע. כל פעם שאני שומעת אותך, אני חושבת לעצמי שהלוואי והייתי מצליחה להיות רגועה וחיובית כמוך, ולא עצבנית וחסרת סבלנות כמו שאני. אז באמת, אם יש לך טיפים בנושא, אשמח לשמוע. אז שוב תודה, ותמשיכי להפיץ אור בעולם ולפזר אנרגיות חיוביות. כן, ככה מאזינה א'. אז כשקראתי את ההודעה החמודה הזאת, אין מה להגיד, האמת היא שלא ידעתי אם לצחוק או לבכות. בעיקר הרגשתי שאולי נחוץ פה איזה אישור קו, שאולי הדימוי האופטימי שלי קצת יצא משליטה. תראו, כשבת אדם מחליטה לעשות פודקאסט, או לכתוב פוסט, או להעלות סטורי, או אפילו רק סתם לצאת לרחוב, או לרדת במעלית, ואולי לפגוש שם שכן, או להזמין אליה אורחים הביתה, היא אף פעם לא מביאה לשם ממש את כל כולה בבת אחת. בשום מקום, או כמעט בשום מקום. תחשבו איך אתם כשאתם בבית לבד, או איך אתם כשאתם בבית עם בני המשפחה, או כשאתם בבית מארחים, ואם אתם עם ההורים שלכם, או איך אתם עם החברים שלכם, ועם החברים האלה או עם החברים האלה. יש לנו הרבה צדדים, ויש לנו הרבה מימדים, ובכל מקום או לכל מקום אנחנו מביאים, ובו זמנית לא מביאים, חלקים אחרים שלנו. אתם זוכרים את הסיפור, מי ששמע וזוכר את הסיפור שסיפרתי על האישה בצפון בפרק הראשון, שהחמאתי לה על הסלון היפה שלה ועל הטעם הטוב שלה, והיא אמרה לי, חכי חכי, חכי חכי, תרדי למטה, תראי מי אני באמת. ואז אמרתי לה, שם זאת את באמת, אבל גם כאן, בסלון היפה הזה, גם זו את באמת. אז נחזור למאזינה א' ולמילים החמודות שהיא כתבה לי. תראו, כשאני החלטתי לצאת לעולם עם פודקאסט שיקראו לו הבית האופטימי, בו אני אנסה לתת כלים ונקודות מבט חדשות כדי להיות יותר טובים לעצמנו ולבתים שלנו, אז אני ידעתי שזה לא יהיה פודקאסט בסגנון זהה ועצבני, כן? אני בחרתי עם זק את הצלילים שילוו אותו, ואני בוחרת כל פעם את השירים שיקשטו אותו, ואני יכולה למצוא, או שאני מקבלת מלא שירים נהדרים ומרגשים, אבל הם לא מספיק מרימים, אז הם לא נכנסים לפה. ואני מדברת אליכם בקול היפה שלי, בטון הרגוע, שיעשה לכם חשק לשמוע אותי ולשמוע אותי עוד, ולשלוח אותי לחברים שלכם. וכל זה, זה באמת אני. זאת אומרת, זה באמת דברים שאני חושבת ועושה ויכולה. אבל, זה החלק החשוב, זה בהחלט לא כל מי שאני, אוקיי? אני לא תמיד חמודה, אני לא תמיד רגועה. נהפוך הוא, לפעמים אני מאוד לא חמודה ומאוד לא רגועה. וממש בהקשר הזה אני רוצה לספר לכם סיפור קטן. מיום ראשון 3 בדצמבר, זה היה לא מזמן, is known as יום ההולדת שלי. אז תמיד בוקר יום ראשון, באופן קבוע, זה לא רק ביום הולדת, כאילו זה בקבוע שלי, זה נפתח עם קבוצה, יש לי קבוצת זום טובה ואינטימית, שאנחנו קוראות לה פותחות שבוע ורוד, ושם אנחנו בעצם, זה מין קבוצה שמשתתפות בה לא הרבה נשים, ואנחנו מנסות לפתוח את השבוע כזה באנרגיות חיוביות, אנחנו מודות, כותבות הודיות, ואנחנו נושמות, וכאילו good vibes, משתפות קצת, וככה אנחנו מתחילות את השבוע. באותו בוקר יום ראשון של יום הולדת שלי, בעצם היום הזה נפתח בקבוצה הזאת, וכולן הגיעו למפגש זום, מוכנות לברך אותי, ולהגיד לי מילים יפות וחמודות, והקריאו לי שירים, ואני ישבתי לי מול המסך כזה בחדר שינה שלנו, נבוכה ומסמיקה, וממש עולה על גדותיי מרוב תשומת לב שקיבלתי. ותוך כדי שאני יושבת לי ככה עם המחשב בחדר שינה, כי איכשהו בני הבית האחרים התמהמהו באותו בוקר עם היציאה מהבית, אחד הבנים שלי, לא משנה מי, התפרץ לתוך החדר ואמר, אני לא מוצא מכנסי ספורט. ואני, שיושבת שם כזה סמוקה מהמילים היפות שכולם אומרות לי, סימנתי להם כזה בזום כזה, שרק שנייה, אני רק שנייה הולכת וחוזרת, ויצאתי, עדיין עליזה, לחפש לנער את מכנסי הספורט שלו. אוקיי. ואז חזרתי לחדר, והתיישבתי והתנצלתי, וחזרתי לפתוח שבוע בוורוד, כי זה מה שהתכנסנו פה לעשות. ואנחנו ממשיכות, ואני מחייכת כזה חיוך ענוג כזה של ילדת יום הולדת, ושוב הדלת נפתחת, כי הפעם הנער, שלא נזכיר את שמו, הוא לא מוצא גרביים מתאימים לאירוע, שזה ללכת לבית ספר. ואני שוב מסמנת להם כזה עם האצבע כזה שרק שנייה רק רגע, ואני קמה ואני יוצאת אליו, ואז אני כבר נוהמת איזה משהו על זה שהוא לא אמור להיות בבית, כבר בשעה 7:15 הוא לא היה אמור להיות בבית, ומה זה הדבר הזה? ואני מוצאת לו גרביים, ואני חוזרת לחדר עם חיוך כבר קצת יותר צנוע, אבל בכל זאת. בפעם השלישית שהדלת נפתחת, ואלוהים יודע מה הוא לא מצא שם עוד באותו הבוקר, אני השתקתי את הזום כדי שלא תשמן החברות שלי עם השבוע הוורוד, יצאתי מהחדר ונתתי בו מין מבט יוקד וצרחתי עליו, ואני אחסוך מכם עכשיו את הווליום כי אני לא זהבי עצבנית, כבר סיכמנו את זה, אבל זה היה התוכן. נראה לך שככה אני אמורה לפתוח את הבוקר של הפאקינג יום הולדת שלי? ככה. ואז אני חזרתי פנימה. והתיישבתי, ואז מאיה מהקבוצה אמרה, שירלי, אני מתאפקת מלא זמן כבר עם הברכה שלי. ואני אמרתי, חברות, תקשיבו, אני צריכה פה רגע לפרוק את איך שאני באמת עכשיו. אני פה כולי בקריז, אני כולי בעצבים, אני מתה שנסיים כבר ואני אדליק סיגריה, ואתם הכי מתוקות, אבל אני לא מסוגלת כרגע להכיל את כל הדבר הזה. ואת כל הסיפור הזה אני מספרת לכם, ובספציפית לך המאזינה היקרה א', כדי להגיד שבית אופטימי, הוא בשאיפה אופטימי. בית אופטימי זה כמו להגיד ארץ נהדרת. הארץ לא תמיד נהדרת, והבית לא תמיד אופטימי, אבל זה מה שיש לנו, ועם זה ננצח, או מה שזה לא יהיה. עכשיו אני רוצה לספר לכם סיפור מהמם על עז, לא פחות ולא יותר. את הסיפור המהמם הזה אני שמעתי בסדנה שאני עושה עכשיו בלו סקול. אולי חלק מכם שמעתם על זה, ואם לא אז תעשו גוגל כי זה שווה את זה. לו סקול, L-U סקול, של חן נבו ויעל אורנשטיין. ואת הסיפור הזה חן סיפרה לנו במפגש הקודם, וזה היה סיפור כל כך מהמם שהרגשתי שאני חייבת לאמץ אותו לחיקי, וגם לשתף אותו איתכם. זה סיפור על עז בחוות אודם שבצפון, וחיפשתי ומצאתי את הסיפור המלא שלה, ואני מקריאה לכם אותו. אני רק צריכה אולי להגיד שהחווה ביער אודם היא חוות חופש שיקומית ברמת הגולן, ואין נמצאים שם בשביל כל החיות העבודות, עמוקות והמנודות, שזה כבר התחלה די מהממת. כוח רצון של בעל חיים להמשיך לחיות זה דבר מופלא שלא ניתן להסבירו. אספר לכם סיפור על עז לבנה ושמה שלמת, מהמילה מושלמת. לפני שנה וחצי, בתחילת החורף הקודם, הגיעה לחווה גברת שלמת עם צוואר שבור, דלקת ריאות חמורה, לא יכלה לעמוד ובקושי נשמה, ולאחר שראה אותה הווטרינר גם גילינו שהיא בהיריון שהסתבך, ושאר הווטרינרים פשוט לא הבינו כיצד היא בחיים. אנחנו רק ניסינו לעשות מה שאפשר, אבל בגדול, במשך חודש, חיכינו שהיא תמשיך לה הלאה בכבוד. אך לשלמת יש תוכניות אחרות, ולאחר כמה שבועות היא החלימה והתחזקה, והפכה להיות הכוכבת של החווה שלנו. היא חברה של כל החיות, ואומרת שלום לכל מבקר שנכנס לחווה. קשה לי לתאר את כמות האנשים והילדים שהתאהבו בשלמת וחוזרים לבקר אותה. חודשיים לאחר ששלמת החלימה, היא המליטה גדי קטן שלא שרד את ההיריון. שלמת המליטה אותו בשקט, בפינת החווה, ופשוט ישבה לידו, וגם שבועיים לאחר מכן נשארה באותו מקום כאילו חיכתה שיחזור, והיה לנו ברור כמה שהיא רצתה להיות אימא. שלמת, כפי שכבר הבנו, יודעת להתגבר על מכשולים באופטימיות המיוחדת והקופצנית שלה, ובאביב האחרון היא נכנסה להיריון מסני, התייש הכי חם בחווה. לשלמת היה הריון ארוך מאוד, וכל יום קיבלתי הודעות מאנשים ששואלים משלומה, והבוקר שלמת הלכה לפינה המיוחדת שלה, ובשלווה המליטה שתי ילדות גדיות מושלמות ובריאות. שלמת לבדה נקטה אותן והניקה אותן באהבה, באהבה אינסופית, כי ליום הזה חיכתה הרבה זמן. כי היא ידעה שיש למה לחכות. זה מצחיק, כי את רק עז, אבל את מראה לכל כך הרבה בני אדם את הדרך להמשיך ולצמוח, שאת בשבילנו לא פחות מאמא הטבע כולה. תודה לך שלמת, ומזל טוב מכולנו. אז איזה מהממת הזאת היא, שאם אתם תיכנסו לאינסטגרם של החווה ביער אודם, אתם תוכלו לראות תמונות שלה, יש לה ממש צוואר מעוקל לגמרי, זה כאילו, זה נראה, מה זה? איך את חיה ככה? אבל היא חיה ככה. היא לא מושלמת. היא שלמת. ואני מרגישה שהיא בול מה שאנחנו צריכות וצריכים עכשיו. כאילו, עזבו אתכם, היא מושלמת. הדבר שלנו מעכשיו, מושלמת. עוד דבר מצוין ששמעתי השבוע, זה את מורן שפיצר בפודקאסט שלה, שלך אני. פודקאסט שיש לה, שהוא בהשראת מכתבים. פרק בו היא מארחת את מלכה פלדשטיין, שמלכה היא מטפלת זוגית ומינית הוליסטית ומנחה לתקשורת מקרבת. ולפרק הזה ששמעתי קוראים נגיעה אחת רכה, והוא עוסק בזוגיות בתקופה הזו, משהו שאני בטוחה שחלק גדול מכם מרגישים שמאותגר יותר מתמיד בימים של המלחמה. עכשיו זה פרק מצוין ואני באמת ממליצה לכם להאזין לו, אבל אני רוצה רגע לקחת משם נקודה אחת קטנה מתוך כל השיחה מאוד פתוחה וגלויה שהייתה להן שם. מלכה מדברת שם על ההבדל בין בקשה לדרישה. על זה שכשאני מבקשת משהו ממישהו, אני מביאה בחשבון את זה שהוא יכול להגיד לי שזה לא מתאים לו, או שזה לא מסתדר לו. ואני מקבלת את זה שיש לו זכות ורשות לסרב לבקשה שלי. זה כשאני מבקשת, כן? כשאני דורשת ממישהו משהו, אז אין לו שם בחירה. והדבר הזה בעצם מייצר מתח וריחוק, ואתם יודעים איך זה עובד. בהקשר שלנו, זה ההבדל בין לבקש ממישהו לעשות משהו בבית, ולזכור שהוא יכול להסכים, לעשות, או לא להסכים, אולי זה לא מתאים לו באותו רגע, ולהכיל את זה ולקבל את זה, לבין לדרוש בדיוק את אותו דבר, אוקיי? באותו עניין, אבל מכיוון קצת אחר, דיברתי השבוע בהרצאה שעשיתי על זה שכל אחד מאיתנו צריך משהו אחר מהבית. אנחנו מדברים על זה לא פעם. לפעמים אנחנו צריכים שהבית בעצם יאפשר לנו להשתחרר כשאנחנו חוזרים מהחוץ, בו היינו אסופים או קפוצים או בשליטה. זאת אומרת, אני חוזרת מיום שלם בחוץ שהייתי כזאת מאוד כזה טייט, וכשאני באה הביתה אני בעצם צריכה להשתחרר. אני צריכה חופש, וזה מתבטא בהתנהלות שלי בתוך הבית. ולפעמים זה בדיוק ההפך, זאת אומרת, כל מה ש, כל החוויה שלנו בחוץ היא של משהו נורא נורא פרוץ וגואש ובלתי נשלט, ואנחנו צריכים שהבית ייתן לנו את ההפך, שהוא יהיה מאורגן ומסודר, וייתן לנו איזו הרגשה כזו שאנחנו על זה. אז ההבנה הזאת שכל אחד מאיתנו צריך מהבית דברים אחרים, גם היא מתחברת לעניין של בקשות מול דרישות. ההבנה הזו שאנחנו לא אותו דבר, ואנחנו לא צריכים אותו דבר. בטח לא בכל רגע נתון. להיות איכשהו באיזה פתיחות מול הדבר הזה, ויכולת להכיל אותו. תחשבו על זה. אז בסיפור על שלמת, הזכרתי קודם את לוסקול, ואני יכולה לספר שבעצם, בכלל, ללכת לסדנה הזאת, זה במסגרת העבודה על הזוגיות שלי, לא היא מודד, אבל על הזוגיות שלי עם הבית האופטימי. כאילו יצאנו אני והבית האופטימי לסדנה לחיזוק הקשר. הבית האופטימי ואני יחסנו לאן, ובאחד התרגילים בסדנה קיבלנו משימה לכתוב מניפסט. עכשיו, מניפסט זאת מילה גדולה, כן? בומבסטית, וברגע הראשון ששמעתי אותה, חשבתי, נו, כאילו, מה מניפסט עכשיו? אבל אז פתחתי את המחשב, פתחתי מסמך, וקלדתי כותרת מניפסט אופטימי, ואז ראיתי שזה גם מתחבר למניפסט אופטימי. וברגע אחד הפכתי מגוף ראשון יחידה לגוף ראשון רבות, ויצא לי הדבר הבא שאני עומדת להקריא לכם, למסור לכם, להעניק לכם, ומזמינה אתכם להצטרף אליי עם כל החבילה. אז מניפסט אופטימי. כל בית יכול להיות בית אופטימי. אנחנו מאמינות בפוטנציאל וביכולת להשתנות. אנחנו קודם כל עובדות עם מה שיש, ואחר כך משלימות את מה שאין. אנחנו אוהבות להתחדש, אבל מעריכות שימוש חוזר, חפצים עם היסטוריה וליקוט איתי. אין נכון ולא נכון. יש מה אני צריכה עכשיו, מה מתאים לי, מה אני יכולה. איך שאני צריכה את זה היום, זה לא בהכרח איך שאני אצטרך את זה מחר. אנחנו מתרגלות גמישות והשתנות, מקבלות את התנועה. אנחנו מוקירות, מעריכות ומעודדות את נוכחותן של צמד המילים בא לי. גם לא בא לי הולכת לנו טוב. אנחנו לא מנסות להסביר למה כן ולמה לא. כללים כמו האם לבשת את זה בשנתיים האחרונות, או תבחרי 8 זוגות נעליים, או תדללי 20% מהארון שלך, הם לא חלק מהמניפסט שלנו. אנחנו אוהבות מספרים, אבל בכל הנוגע לבית, אנחנו משאירות את המספרים בחדר המדרגות, עדיף בסלסלה. אנחנו לא בעניין של נוקשות, חוקים והגדרות. מה שטוב לי, לא בטוח טוב לה, ומה שטוב לי היום, לא בטוח יהיה לי טוב מחר, ולכן אנחנו מאמינות שאין בית נכון אחד, או בית טוב אחד, או רק בית מסודר או בית טוב. המציאות מוכיחה אחרת. אנחנו מאמינות בלקחת אחריות על דברים שחשובים לנו. אם חשוב לנו שהבית יהיה ככה וככה, אנחנו מוזמנות לדאוג שהוא יהיה ככה וככה. אנחנו לא מעודדות ריבים עם שותפינו לחיים בבית, בני זוג וילדים על ענייני הבית. אנחנו מעדיפות לשמור את החיכוכים והריבים לנושאים יותר דחופים. אנחנו נדיבות ומעודדות נדיבות. שחרור חפצים מהבית ומסירתם לאחרים שזקוקים להם הוא תרגול בנדיבות. לעשות מקום לצרכים שלי ולא להפסן אותם בבוידם או בבטן, זה תרגול בנדיבות כלפי עצמי. אנחנו נושאות את דגל חוסר השלמות. הכמעט, הבערך, הטוב דיו, הכמיטב יכולתי, הפחות או יותר, הם לחם חוקנו. אנחנו לא מסדרות ספריות לפי צבעים, לא מתעניינות בסלסלות אחידות, ולא משקיעות זמן בקיפול בגדים מוקפד כמו בחנויות נחשבות. החיים, עד כמה שידוע לנו, הם לא אינסטגרם. אבל, אנחנו אוהבות פרטים, תשומת לב, אוהבות פרחים, חפצים, מזכרות, טקסטיל, גיוון, עניין. כל אלה יכולים לחיות בנחת בפינות הבית, ברישול מוקפד. אנחנו אוהבות להתאמץ ולהשקיע כדי לשמח אנשים סביבנו, אבל אנחנו מאמינות שמה שצריך לקרות, צריך לקרות בקלות. אם משהו לא עובד, משהו מקרטע, משהו דורש מאמץ גדול, אנחנו משחררות אותו. אנחנו מאמינות בריצות למרחקים ארוכים, אבל זקוקות להרבה הפסקות. הפסקות קפה, עוגיה, יין, סיגריה, רביצה. אנחנו יותר יעילות כשיש לנו משבצות ריקות ביומן. אנחנו אחראיות ומכבדות את הזמן של האחר, ולכן משתדלות להגיע בזמן אם מחכים לנו, לשלוח בזמן אם הבטחנו, ולפנות זמן לכל מה שנדרש ודברים שחשובים לנו. אנחנו מנסות להגיד כן על מה שמתחשק לנו לנסות, ולומדות להגיד לא על מה שלא מתחשק לנו. אנחנו לומדות להתחרט לשני הכיוונים. אצלנו מותר לשנות את הדעת. זה היה המניפסט האופטימי ממני לכולכן. ונסיים בשיר, כרגיל. אז הייתה לנו פה קודם עז, ועכשיו יש לנו ציפור. לשיר שאני קוראת לכן, קוראים אף ציפור, וכתבה אותו פנינה גפן. ציפורים לא מתראיינות על עתידן. הן עמלות בבניית קינים, ואינן תרודות בביצים שטרם הטילו. אף ציפור לא קובלת על נדודיה, על החום ועל הכפור, ועל התמעטות הדגים בנערות. הציפור לא זוכרת את אתמולה, ולא מהרהרת במחר, ויודעת רק את כיוון הרוח ברגע המדויק הזה. פנינה גפן. אוקיי, אז מה אפשר להגיד לסיכום? אנחנו יכולות בהחלט ללמוד משהו מהעזים ומהציפורים, ובואו נזכור שבית אופטימי הוא רק בשאיפה אופטימי, כן? הוא לא כל הזמן אופטימי. ונזכור את שלמת, שזה המושלמת החדש, וננסה לבקש ולא לדרוש, וגם את המניפסט האופטימי שמזמין אותנו להשתחרר מכללים וחוקים ומוסכמות, ולהתאמן בלהקשיב ללב שלנו ולצורך שלנו, וזה שאנחנו כל מיני משתנות, צריכות כל מיני דברים. אני מזכירה לכם בנועל להעביר את הפרק, להגיב, לדרג, לפרגן, שיהיה לכולנו ימים טובים. ביי אוש.